طب خام يعني احنا متسايم بعمود 382 בספר שבו יש את ההקדמה של רבנו על פירוש המשנה, ואנחנו נמצאים בפסקה והסיבה השנית למציאות מי שאין בחוכמה, כלומר ניסיונותיו של הרמב״ם במסגרת שיטתו ששום דבר בעולם לא נברא לשווא, אלא לכל נברא יש תכלית, ולא רק תכלית של עצם שרדותו, דהיינו בריאה מושכלת שיש מנגנון בכל נברא שיכול להבטיח את עצם שרדותו, אלא תכלית יותר כוללת. והואיל וזוהי ההסתכלות של הרמב״ם, אז מטבע הדברים הוא סבור שהתכלית של הנבראים בעולמנו שלנו, דהיינו מה שהוא קורא זה כדור הארץ, להבדיל מכל הבריאה כולה, זה קיום האדם. אין הרמב״ם מקבל את הרעיון שהובילו אותו רבים, גם רבנו סעדיה גאון, גם רבנו בחייה ועוד, שהאדם הוא נזר הבריאה בכללותה. אבל הרמב״ם כן מקבל שהאדם הוא תכלית של הבריאה בכדור הארץ. אני בכוונה לא משתמש בפיתוי עולם התחתון, כי העולם התחתון אצלנו בעל קונוטציה שלילית, אבל כשבספרות הפילוסופית של ימי הביניים משתמשים בפיתוי עולם התחתון, הכוונה להבדיל מגרמי השמיים, כן? אבל מה לעשות שאנחנו נמצאים בפיחות הולך וגובר, ודברים ש בזמן הקדום לא התכוונו אליהם כי הם רחוקים מהם, שהעולם תחתון זה במובן של להבדיל מעולמות עליונים. היום אנחנו מדברים על מקומות אפלים ביותר בדפוסי התנהגות, כמו שגם אני נוטה לומר במובן המשפטי, וככה אני מתגרה עם המשפטנים שלנו, התגרות חיובית. אני אומר להם, סתכלו בתלמוד, במשנה ובתלמוד כותבים פושע, והכוונה לפושע במובן התלמודי רשלן, אחריות מזוקית של רשלנות, פשיעה, בעוד שאצלנו פושע
עולם תחתון.
כן, עולם תחתון וכו'. כנראה שאנחנו מצאים בפיחות הולך וגובר, אבל זה הערה צדדית. הכל פנים, יוצא לפי רבנו שבעצם התכלית של הנבראים בכדור הארץ הוא האדם, שהאדם מתקיים. אלא מה? הרי בני האדם הם, אין אף אדם דומה לאדם. והרי לפי רבנו, מה מיוחד באדם? צלם האלוהים שבו. ואז כמה בני האדם מנצלים את כל דפוסי ההתנהגות שלהם למיצוי צלם האלוהים שבהם, כדי להגיע לדרגה של מלאכות, להגיע לדרגה של לדבק בצור העולמים, לגעת את השם. מעטים מאוד. בעוד שהרבה בני אדם, גם אם הם משתמשים במנגנון השכלי שהשם נתן להם, שזה ייחודי, שאין עולם החי, ודאי לא לעולם הצומח, ודאי לא עולם הדומם, אז הם, כשכבר משתמשים בו, אם הם לא משתמשים בו בבחינת חכמים הם על הרע, כמו עולם הפשע שמשתמש בשכל בשביל תחכומים לעשות כל מיני דברים פליליים מזיקים וכו', אזי יש לנו ברוך השם בני אדם שעובדים על המדעים, טכנולוגיות רפואיות, טכנולוגיות תעשייתיות, קיומיות, שזה דברים מאוד מאוד חיוביים. אז הרמב״ם איננו מבטל את החשיבות של הדברים האלה, אלא שיש לו עוד קומה מעל זה. כי אם מסתכלים על המדע הטכנולוגי הרפואי והכלכלי והעסקי והתקשורתי רק בשביל עצם הקיום האנושי, זה דרגה, אבל לא דרגה גבוהה. הדרגה גבוהה כשמשתמשים בכל הדברים האלה בשביל להתקדם באמצעות השכל לעניינים האלוהיים. ואז מה יוצא? יוצא שהטופ, הפסגה בעולם האנושי, זה אותם בני אדם שמשתמשים בשכל בשביל העניינים האלוהיים. עכשיו, ואם כן, נחזור חזרה לעולם האדם. הועיל, ויש הרבה בני אדם שאפילו לא משתמשים בשכל לעניין הקיום, אלא מתנהלים בלי מושכלות, בלי חוכמה. אז לכאורה, מהי סיבת מציאותם? כי אם אנחנו אומרים שסיבת הסיבה לעצם קיומם של הנבראים הבלתי אנושיים, בהמים, צמחים, דוממים, כל אלה, הם בשביל האדם, אז השאלה מתעוררת, האדם הבלתי מושכל, שהוא איננו מצל את שכלו בשביל החיים, אז בעצם מהי סיבת קיומו? מהי סיבת קיומו? למה הוא, מה התכלית שלו? למה הוא נברא? למה הוא קיים?
לכאורה אין לו זכות קיום.
לכאורה. ואת השאלה הזו מציף רבנו כאן, ואיתה אנחנו הולכים להתמודד כעת. מה? ודאי שזה תלוי בבחירה שלו. אתה חסר, לא באת לשבוע שעבר, אפילו שהתחלת. עליך להבחין בין בחירה חופשית לבין הסתכלות יותר כוללת המכוונת, אם אפשר לבוא לומר, לתכנון האלוהי, למחשבה האלוהית. אם אני יוצא מתוך הנחה שאין האלוהים פועל פועל בלתי תכליתי, אלא הכל מתוכנן אצל האלוהים, אז כביכול אני צריך הסבר למה השם ברא עולם כזה, כדור הארץ, שיש בו הרבה בני אדם שלא מתנהלים בחוכמה. לא שאלוהים עשה שהם התנהלו שלא בחוכמה, אלא במציאות יש הרבה לא מתנהלים בחוכמה. ואם כן, למה הם נבראו? למה הם נבראו? כי אם הרמב״ם אומר אם הרמב״ם אומר שלכל דבר יש תכלית, לכל דבר יש תכלית, אז אם כן, מה תכלית בריאתם? לא שאני אומר שהם לא בחירים, מה תכלית בריאתם? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא במקום מיליארדים של בני אדם, שיברא נבחרת פחות, כן? זו השאלה.
אדם נולד, אז יש לו את הפוטנציאל להגיע לרמה הכי גבוהה, לדע את השם. אבל אם אנחנו, וזו התכלית שאני מבין שמה שהרמב״ם,
כן.
לעומת זה, אם אנחנו נסתכל על נשים שמשל אחד שתכלית שלו הייתה להמציא את הפניצילין, והתחיל
התכלית שלו למה? להמציא מה?
פניצילין.
שהתחיל
מיליוני אנשים.
כן.
כשאני מסתכל היום על העם, זה התכלית שלו הייתה.
נכון, נכון.
אבל לפי הרמב״ם זה לא תכלית שלו.
לא, רגע.
הוא לא הגיע לתכלית.
רגע.
לא יותר. הוא שירת אותנו, הבן אדם.
רגע. אתה מתעלם שיש ליגות. אני פעם, בתקופה שלי הייתה ליגה לאומית. היום ליגה לאומית, לפי מה שאני שומע, אני לא מבין בדבר הזה. היא השנייה. יש ליגת על, אני לא יודע איך קוראים לה. כן? לא יודע איך קוראים לה. יש ליגות. ברור מעל לכל ספק, יש מה שנקרא, האדם הזה בתכלית שאליה הוא הגיע, הוא הגיע לתכלית מסוימת, אבל לא לתכלית העל, כן? אבל ודאי ודאי שהוא הגיע לתכלית יפה בחשובה. הקדוש ברוך הוא, כך אומר איתן בבית צדק, לא קובע לאדם לאיזה
תכלית. בדיעבד.
לא בדיעבד ולא לכתחילה. זה יורו, כך קוראים לזה יורו? משחקים. יש בחירה חופשית. יש בחירה חופשית. כל אחד מתדרג לפי מה שהוא עושה. ברור? לא יודע. איך אני יודע? אני שומע חדשות. יורולינג, יורולינג, לא יודע מה זה יורולינג, אבל אני שומע, מה, שוטפים לי את המוח, אני יכול לא לשמוע, הרי אני שומע, רוצה לדעת מה קורה בעזה, מה קורה עם נסראללה, מה קורה עם איראן, זה מה שמעניין אותי, אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, כן? אבל מה לעשות, שוטפים לי את המוח, עם הרב רפי פרץ, ועם זה, ועם זה, ועם זה, וכל הדברים האלה, שוטפים את המוח, כן? כן, אכן. כן.
המשוואה
היא סימטרית, או שעדיין
IQ גבוה שהגיע ל-100%
של הידיעה שהוא יכול להגיע, זאת אומרת אם עדיין IQ נמוך שהגיע גם ל-100% ברמת ההשכלה שלו. זו שאלה מצוינת. רגע, שמעתי, רק תן לי להציג את השאלה שלך. זו שאלה מצוינת. אדם אשר נברא עם IQ גבוה ואדם אשר נברא עם IQ נמוך, הדבר פשוט שאם הוא נברא עם IQ גבוה ולא ניצל אותו, או ניצל אותו להרע, חכמים להרע, אז הוא לא רק שלא הגיע לתכלית, אלא אנטי תכלית. כן, אנטי תכלית. אלא השאלה היא, אדם אשר נברא עם IQ נמוך ועשה מאמץ להגיע, אז איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא מבחינת מיצוי התכלית שלו? אז התכלית באופן כולל היא חיי עולם הבא, עולם חיי הנצח, חיי הנשמה. וברור שאדם כזה הוא יזכה על חיי הנצח, לחיי אמת הנצח. אלא שיש דרגות, כן? שיש דרגות. זה הגיע לדרגה כזו, זה הגיע לדרגה כזו. אין אנו יכולים לשאול למה הקדוש ברוך הוא לזה נתן IQ כזה ולזה נתן IQ כזה, כי בסופו של יום העניין הזה של חיי אמת ונצח, שזה התכלית, תגיע לכולם. עניין של הדרגה יילקח בחשבון לפום צערה אגרה, אבל האם זה יכול לסגור פערים? אנחנו לא יודעים.
כן. ה-100%
של ה-IQ הגבוה הזה מול
ה-100%
של ה-IQ הנמוך הזה, היינו מבחינת הישארות נפש, אני מקווה שאני מצליח לתמיד נכון, הגיעו לאותו מעמד או לאותה מדרגה. אבל שמעת ש... רגע. אם יש לך IQ גבוה, לא לך, אם יש למישהו IQ גבוה ופעל בדיוק הפוך, חכמים הם על הרע, אז הוא לא נמצא למעלה, הוא נמצא מטה. כן, מה תאמר על זה? ואילו אדם שיש לו IQ נמוך ועשה מאמץ אדיר והוא נמצא למעלה, אז הוא לא בטוב, אבל הוא נמצא למעלה. מה? זה נשאיר לדמוקרטיה המזויפת של דורנו, הזדמנויות שוות שאינם שוות. נשאיר. זה פופוליזם של הזדמנות שווה. אין דבר כזה הזדמנות שווה. כל אדם לפי מה שהוא נברא, כן? האישה זה אישה, האיש זה איש, איך קוראים, האיש החכם הוא כזה, האיש הפחות חכם הוא כזה. רק השאלה היא, זה הגישה הערכית של היהדות. כן, שגם האדם עם החוכמה המרובה, והאדם עם הפחות חוכמה המרובה, כן? זה יכול לעלות מעלה, וזה יכול לרדת מטה. נכון, יש אלף אחד, נכון. לכן יש בזה הרבה פופוליזם, הזדמנויות שוות, שטויות. אבל אם
אני מדבר על המובן האמיתי של
הזדמנות שווה,
אני מדבר על המובן האמיתי של
הזדמנות שווה. אז אני אומר לך איתן, זה יחסית, אין אבסולוטיות בדברים האלה. אין, לא יכול להיות אבסולוטיות, כי כשם שפרצורים שונים, כך דעותם שונות, התכונות, יש הרבה השפעות, כמו שאומר אורי, השפעה סביבתית, השפעה גנטית, המון המון דברים, כן? זה די מורכב. עכשיו רבותיי, בוא, אז עכשיו, אז השאלה שהרמב"ם מציף, בעצם, מהי סיבת מציאותם של אנשים שאין בהם חוכמה? לא שנברו עם IQ נמוך, לא מנצים את החוכמה, כן? לפי שבעלי החוכמה, מעדים מאוד שכוח יהיה בו החוכמה אלוהי. עכשיו, מישהו שם שאל את מורי, לפי שבעלי החוכמה, מעדים מאוד. לפי שכך חיבה החוכמה האלוהית, שימו לב, חיבה החוכמה האלוהית. מה זה חיבה החוכמה? אז מורי משיב, החוכמה הראשונה, חוכמת האדם. החוכמה השנייה, חוכמה אלוהית. כלומר, אנחנו צריכים לדעת, הרמב"ם מדבר על מי שאין בו חוכמה, מבחינת חוכמת האדם. וזה תלוי הרבה באדם, חוץ ממנת המשכל, זה תלוי הרבה באדם.
כמה משקיע.
כמה משקיע, נכון. אבל חוכמה אלוהית, זה כבר עמוק עמוק ממצאנו, למה השם ברא עולם כזה, עם מגוון כזה וכזה, עם נתונים משתנים כאלה וכאלה. זו כבר שאלה אחרת. תראה, מה אתה רוצה להציג בשאלתך?
לא, אתם מדברים על זה שבן אדם שיש לו IQ גבוה,
בן אדם שיש לו IQ נמוך. אני שוב בכוונה דוחק אותך לקיר. רגע, רגע, האם אתה מתכוון, האם אתה מתכוון שאדם נולד טבולה רזה? ומה אתה כולל בתוך הטבולה רזה?
פוטנציאל.
לא, לא חלק. מה הוא נברא? חתיכת בשר? רגע, זאת אומרת
שני ילדים בגן,
יצא מבטן אמו, יש לו קופסה גנטית, יצא מבטן אמו, לתינוק הזה יש קופסה גנטית ולזה יש קופסה גנטית, שני תינוקות נולדו, האם אינם שונים בקופסות הגנטיות? ודאי שכן. רגע, רגע, חכה רגע, אנחנו הולכים לדחקים אותך לפינה. קודם כל, קופסה גנטית הם שונים? יפה. עכשיו, העניין הזה של שכל, שעדיין הוא בכלל לא מפותח, אלא יכולת שכלית. הם נולדו עם יכולת שכלית כלשהי?
כן,
ודאי. עכשיו, היכולת הזו, יכול להיות שאצל תינוק אחד, היא בעלת יכולת גבוהה יותר אצל תינוק, בעלת יכולת... רגע, אני לא שמע אותו.
נובעת ממה? ההבדל ביכולת, ממה היא נובעת?
לא, בנבראות, באמת שנברא. כן, תקרא את זה גנים בכל. כך הם נבראו. זה דבר ברור. הטבולה רזה, הרעיון של הטבולה רזה, רק אומר בצורה כזו. האדם מבחינה פוטנציאלית נברא עם קופסה גנטית, נברא עם יכולות שכליות, אבל עדיין זה לא חלק. אם לא תהיה השקעה, או תלוי מה תהיה השקעה, בהתאם זה יצא מלקוח לפועל וכו', ואז הלוח מתעצב. ברור? והוא יכול להתעצב באופן שונה, בגלל סביבה, בגלל הבדלים גנטיים, אלה כל דברים. אבל בפוטנציה בוודאי שבני האדם נבראו כל אחד עם הפוטנציה שלו, זה ברור. אוכל. אז כאמור, אז מור ישיב, החוכמה הראשונה, חוכמת האדם, החוכמה השנייה, חוכמה אלוהית, והוא מסביר את עצמו מורי. כלומר, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הכל צפוי לפניו, וצפה שבעלי החוכמה יהיו מעטים, לא רק בעלי הכישרונות. בעלי כישרונות בדרך כלל הם מעטים, אלא גם המשקיעים את עצמם לפתח את כישרונותיהם כדי להתנהג כפי שהרמב״ם רוצה, איתן בהזנה. אלא גם המשקיעים את עצמם לפתח כישרונותיהם כדי להתנהג כפי שהרמב״ם רוצה, הם מעטים. למה? בגלל בחירתם שלהם. הוא מעדיף יותר לבלות, הוא מעדיף לבדר, פחות להשקיע, כן? ומיעוטם גלוי וידוע לפני השם, וכך חיבה החוכמה. כלומר, הוא עבר עכשיו מחוכמה אנושית לחוכמה אלוהית. מה זה חיבה החוכמה? שהטבע האנושי שהקדוש ברוך הוא ברא בבני האדם, יש בו מה שנקרא, והדגשנו את זה בשעה שעבר ליחי הרבה פעמים, זה מה שנקרא ההתפלגות הטבעית. ההתפלגות הטבעית, שפחות או יותר אתה יכול לראות אחוזים כאלה וכאלה יוצאים ברמה כזו כזו בפועל, מהכוח לפועל, אחוזים כאלה כאלה. זה התפלגות טבעית. הקדוש ברוך הוא לא אומר זה ולא זה, אלא בפוטנציה שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע האנושי, כך יש התפלגות. אבל הכל הרבה בהשפעה של האדם עצמו, מה הוא משקיע, מה הוא לא משקיע. לכן, לכן מורי מבדיל בין החוכמה האנושית ובין החוכמה האלוהית. איך קוראים הלאה? בעמוד הבא, שאלה, כנראה אותו שואל היה תורדן, וחייבה, הוא עדיין שם את הדגש, ובצדק, על המילה חייבה, שהחוכמה האלוהית חייבה, כי בביטוי חייבה יחי, זה כאילו מעורבות אלוהית, אקטיבית, מה שפוגע בחירה חופשית, כפי שאיתן אומר. חוק ההסתברות לא פוגע בבחירה החופשית, אבל בביטוי שרבנו משתמש בו בחיבה החוכמה האלוהית, עלול להשתמע שזה אקטיביזם אלוהי, אקטיביזם אלוהי שכך יהיה, ואז איפה הבחירה החופשית?
הרמה הכללית,
לא הייתה כללית
יותר. אתה יכול למקם את עצמו בצד הזה או בצד הזה.
זה בגלל שאתה לומד כאן, אתה כבר יודע את התשובה. אבל השואל שואל, ובצדק, מה ביטוי וחייבה החוכמה האלוהית, עדיין משתמע כביכול שהאלוהים בצורה אקטיבית קבע, זה יהיה חכם, זה לא יהיה חכם. ומורי משיב, תשובה, לא, לא, לא. שלוש פעמים לא, הוא אומר. לא, כן. לא שלא מאפשרים מלכתחילה, כשאדם יוצק תחת מודל אחד, יוצק. עכשיו שימו לב, כאן הצורף שבמורי נותן לנו את הדוגמה הזו, כי מורי היה צורף. ואז שימו לב לאיזה דוגמה הוא מביא לנו. כשאדם יוצק תחת מודל אחד, 1,000 יציקות. זה אותו חומר, 1,000 יציקות יוצק. וזה אותו המודל היחיד. יש לו את השטנץ, זה נכון, זה הביטוי, את השטנץ, והוא אומר, זה אני מעיד כצורף, אני אומר לך מה התוצאות. כשאדם יוצק תחת מודל אחד 1,000 יציקות, וזה אותו המודל היחיד, לא כולם יוצאים שלמים, מכל האלף יוצאים 4-5 שלמים בתכלית השלמות. זהו מעיד בתור צורף, והוא היה צורף אומן טוב. כן? יוצאים 4-5 שלמים בתכלית השלמות. השאר, זה יש בו חור פה. כן. זה יש בו חור פה. זה צריך להשלים אותו כאן. זה דבר טבעי, הוא אומר. אז שימו לב, זה דבר טבעי. והדברים הללו, הרמב״ם אומר אותם בפירוש במורה, כלומר במורה נבוכים. הלאה, וזהו מה שהרמב״ם אומר כאן, שחיבה חוכמה אלוהית, כי האדם עם כל כישרונותיו הוא יציקה, והיציקה תמיד משתנה, אבל זה טבע, והטבע הוא כללי. אין הקדוש ברוך הוא אומר זה יהיה ביציקה המוצלחת, זה לא יהיה ביציקה המוצלחת. זה כבר תלוי באדם, מה הוא משקיע, איפה הוא נמצא, להבדיל מהמתכת. מהמתכת זה לא בחירה חופשית, אלא בגלל המשתנים. פה היה קור, פה היה חום, פה היה תערובת מסוימת בתוך חומר שלא היה מספיק, לא היה מספיק נקי, כל מיני גורמים סביבתיים שגורמים להבדלים בתוצאות. אבל אצל האדם, אצל האדם זה תלוי בבחירה, אבל זה מוכרח להיות שאיך אמרו חכמים, מתוך אלף יוצא אחד לתלמוד, כן? אלף תלמידים, אחד יוצא חזק בתלמוד. השפעה של השקעה, גם IQ, אבל הרבה משתנים. אבל זה לא חייבה החוכמה האלוהית באופן פרטי ואקטיבי, אלא בטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע באנוש. ברור? כפוף לבחירה החופשית של כל אדם. עכשיו, ועכשיו רבנו, דברי רבנו. ואין לו אמר בכל מה שחייבו אותה חכמו הראשונו, מדוע חייבו כך? כמו שאין לו אמר, מדוע הגלגלים תשעו? כלומר, יבוא האדם ויגיד, רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע של בריאתו שתהיה התפלגות טבעית לפי אחוזים כאלה כאלה, פחות או יותר, אם נגדיר את זה בסוף כזו כדי לא נמחיש. אז יבוא אדם, אומר רבנו, יבוא אדם יגיד, רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את שעה גלגלים? למה הקדוש ברוך הוא ברא ארבעה יסודות? למה הקדוש ברוך הוא ברא? שאלות כאלה זה אין סוף. אין אנו יכולים להיכנס עד לפרטים למה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כך ולא אחרת, כן? אנחנו יכולים מתוך העולם שברא הקדוש ברוך הוא לנסות להבין את המחשבה האלוהית, אבל לא מעבר לזה, לא מעבר לזה. עכשיו מורי מזהיר אותנו. אמנם רבנו אמר מדוע גלגלים תשעה, אבל מורי אומר, אם הם תשעה, אם יש גלגלים בכלל, כלומר, זה לא שרבנו היה נעול על תיאוריית הגלגלים, התיאוריה המדעית שהייתה אז. כבר רבנו רמז במורה, כן? ומורי ודאי כבר שהוא נמצא בעת הזו, הוא מכיר את התיאוריות המדעיות האסטרונומיות המעודכנות, שכבר אין זכר לעניין של גלגלים, וודאי לא לארבעה יסודות, בתור ארבעה יסודות וכל אלה. אז מורי אומר, כל מה שהרמב"ם מדבר על בסיס המדע שהיה אז, זה לא סותר, העקרון שלו לא נסתרים כשהנתונים המדעיים משתנים, כי רבנו הביא עקרונות על, הוא השתמש בנתונים המדעיים להדגים. אבל האתגר שלנו, אנחנו לקחת את העקרונות המנחים של רבנו וליישם אותם לפי הנתונים המדעיים המעודכנים. ברור, לכן מורי יוסיף את התוספת הזו כדי לא להיות נעולים על העניין הזה של הגלגלים והיסודות. אוקיי, הלאה. רבנו ממשיך ואומר, וכוכב והלחף שבעו והיסודות ארבעו שכל אלה וכל הדם עלוהם כוח יבוא מתחילת היסירו, כך קדש וחוברה מתחילת היצירה. ושוב מורי כאן עומד על המשמר כדי להזהיר אותנו, אל תהיו רבותיי אדוקים בתיאוריות המדעיות שהיו אז רבנו השתמש בהם, כי רבנו השתמש במה שהיה, אבל מה שקובע זה עקרונות המחים. הרמב״ם אומר, מה שהגיע תכלית המדע בימיו, ארבעה יסודות, שבעה כוכבי לכת, שעה גלגלים. ולא שהרמב״ם לא מודע שהדברים הללו עשויים להשתנות, הוא כותב במורה בפירוש עד כמה שהגיע אליו המדע בזמנו. כלומר, לכן יבוא האדם ויקדש, הרמב״ם אמר ארבעה יסודות, מה אתה כופר? אז אתה לא רמב״מיסט. הוא לא יודע רמב״ם. ויבוא האדם ויגיד, זה שטויות, כל מה שהרמב״ם אמר זה שטויות, איפה ארבעה יסודות, איפה תשעה גלגלים, מדע בחלוק הזה. לא זה צודק ולא זה צודק. כן, אלא יש מה שנקרא עקרונות מנחים שקבע הרמב״ם ואיתם אנחנו צועדים. הוא הדגים בנתוני המדע שהיו בימיו, והאתגר שלנו ליישם את אותו עקרונות מנחים לפי הנתונים המדעיים המתקנים בימינו. ברור? זה הכלל הגדול. כן?
מה הכבוד שהיום יש
114 יסודות? רק רגע, הרש 697 זה ליה ציון מורה נבוכים חלק ג' על פרק ד' וכו'. על השתנות המדע ממקדם עד ימיו, ראה מורה נבוכים וכו'. כן, הוא פשוט מפנה אותנו למקומות שכבר רבנו מעוטט לנו על האפשרות של שינוי הנתונים המדעיים. מה רצית?
מה הכוונה על היום שאומרים שיש 114 יסודות?
למה מתקדמים 14? רגע, מה? ככה מבחינת הכימיה של היום, כן? כן, לא, לא. מה, זה מדהיג אותך?
לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא,
כן, וכן, הלאה. כן, אינפלציה. אינפלציה. וכן, ככה.
פחות זוכר.
יש משפט בחסידות שהתורה קילה בבית ולא באלף.
כן.
למשפט הזה של
הרמב״ם. שמה?
אתה יכול לדעת מי פה ואילך מה הקדוש ברוך הוא ברא, אבל לא למה הוא ברא את זה.
נכון.
הוא ברא את זה ככה.
נכון. ובכן, שימו לב, עכשיו מישהו שאל את מורי, בזמן המשיח ישתנה, כי הוא אומר, עד כמה שהגיע אליו במדע בזמנו. אז השואל שאל, האם בזמן המשיח ישתנה? תשובה, לא בזמן המשיח אלא בזמננו. אני תאר לעצמנו שמור יצא מהכלים. מה אתה מעט זה לזמן משיח? מה זה משיח? המדע דינמי. תבוא ותסתכל מה המדע היום אומר.
אנשים אומרים
מה
זה טבע,
מה זה שני?
יש
כאלה מוכרים לא לגרוש לזה. ובכן, אני חוזר חזרה. לא בזמן המשיח, אלא בזמננו. המשיח לא ישנה. לא ישתנה מאומה. כלומר, אתה, אומר מורי לרחל, מייחד למשיח שינויים טבעיים, שינויים בטבע הבריאה. לא. הוא לא יעשה אותות במופתים, עולם כמנהגו נוהג, מה שיהיה אז באותם זמנים זה שעבוד מלכויות בלבד, השינוי של המלחמות האזוריות והגלובליות העולמיות, וזה יהיה שינוי, כן? אבל מבחינת הטבע והכל, זה ימשיך להתקיים אותו דבר. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, שאנחנו ננצל משעבוד מלכיות לאחר שאנחנו נקבל מכות מלחמת גוג ומגוג ותהיה הכרעה, אבל תהיה הכרעה כאן, אבל לא ישתנה מאומה. החתול יישאר חתול וארי יישאר ארי. למה מורי כתב את הדברים האלה? יפה. וגל שהם מפרשים את זה כפשוטו, והרמב״ם אומר לא, זה לא כפשוטו, אלא הכוונה יותר הבנה בין הבריות, פחות ריב ומדון וכו'. הרמב״ם הרבה
נזכיר את גוג ומגוג,
כוודאי שהוא התייחס לזה המלחמות, אבל אם בשם או לא זה כבר משהו אחר. אבל ודאי, הלאה, שאלה. אבל כתב זה השואל, אבל כתב שכולם נהיה חכמים אז. צריך לומר שכולנו נהיה חכמים אז. אז מורי, שוב, תראו
שלא יבנה על זה.
אז מורי, תראו, חסר סבלנות כלפי השאלות האלה. לא, לא ישתנה שום דבר. הרמב"ם פוסק, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מחיות. כאן אני כתבתי הערה, ואחר בקשת המחילה יש להוסיף בדברי מורי, כי הרי מורי רצה להדוף את השואל, שהוא פעמיים כבר שואל, שלא יבין שיהיו שינויים בטבע לעתיד לבוא, ולכן אמר לו לא ישתנה, רק שעבוד מחיות. רגע, איתם, רגע, איתם, לא תחסום, אין לך לב כזה במצוות, אז תכתוב. וכן, אז כאמור, אבל אני כותב בצורה כזו, התוואים לא השתנו, אבל לעתיד לבוא ייווצר אקלים, אווירה של התפתחות לדעת את האמת, את האמת. אם למשל אנחנו רואים היום כל אחד מקובע וכל אחד חושב זו האמת, ואילו הדעה השנייה שקרית וכו', ונלחמים בצורה מאוד מאוד תקיפה. אין אפילו נכונות לשמוע, אין אפילו נכונות לשמוע, כן? אז לעתיד לבוא, רגע, יחשבו שמה אולי יש משהו בדברים האלה, בדברים האלה. בתוצאה מהנכונות לשמוע, אז תרבה הדעה. לא שישתנה IQ של האדם, תרבה הדעה, יחשפו לסולם ערכים אחר, לתובנות אחרות, ומלאה הארץ דעה כמים למחסים. בדיוק, ואז פחות מלחמות, יותר שלום, יותר הבנה, כי יש יותר הסכמה, יש יותר הסכמה. זה לא סותר דברי מורי, זה משלים את דברי מורי. מורי רק השיב לו, הדף אותו, כי יותר מדי דיבר על הטבעים. ואני משלים את זה כי זה מחויב המציאות, כי רבנו הרי מדבר על כך, בהלכות מלאכים, על השינוי לעתיד לבוא מבחינת, ומלאה, בדיוק, ומלאה ארץ דעה כמים למחסים, הרמה מאמץ לו את החזון הזה. לכן השלמתי את דברי מורי מהבחינה הזו. וכאן אני רוצה שנדע, ואני חוזר ואומר את זה כבר כמה וכמה פעמים. לפעמים אתה פשוט מתוסכל ומיואש. עכשיו ניתן דוגמה. העניין הזה של ההתבטאות של הרב רפי פרץ, כן? שבאמת הייתי אומר, חכמים יזהרו בדבריכם. אתה פוליטיקאי, אתה יודע לאיזה עולם אתה נכנס, כשאומרים לכהן הגדול, דע לאן אתה הולך, למקום אש שלהבת, שם זה קדושה. אתה נכנס הרי למקומות של ממתת שערי טומאה,
כל
דבר ודבר יהפכו אותך וינצלו את זה, ובמיוחד בעידן הפוליטי פתאום כולם צדיקים ומלכאות גמורים ונלחמים. למה? כל הארץ להטבים, אין אחד שלו, ואף אחד שלא יגיד לי כאן שהוא לא להטב. לפי האווירה הזו כולנו להטבים, זה לא יכול להיות אחרת, כן? מין אווירה כזו של הסתערות וכו' וכו'. אז אתה נכנס לעולם פוליטי ותקשורתי אחר לגמרי. חכמים זרו דבריכם, אבל סתכלו רבותיי, איזה סתערות. אנחנו גומרים מתפלל ושילוש והכל, ואני מגיע לבית שעה 7, סעד הסעודת בוקר וממשיך לדרכי, כן? אז אני מנצל, יהודי שמנצל את הזמן, שומע את החדשות בבוקר, תוך כדי שאני אוכל, לילד עוד כאן. הרי גולן. מה? זה מחזיר אותנו למאה ה-11 לפני הספירה, למלכות יהודה, למלכות בית דוד, כן, עוד לא הגיע ל-2019, הוא לא יודע מה זה 2019. זה לא שר חינוך, זה שר חישוך. איזה דברים. יא קדוש ברוך הוא. קודם כל, אתה מגיש תוכנית. מי ירשה לך להיות תעמלן? אני משלם לך כסף בשביל להיות תעמלן? לי אתה לא נותן להתבטא. ואתה יום תעמלן? אתה מקבל מכספי בשביל להיות תעמלן לשיטה אחת. אבל אוקיי, בסדר. כבשת, לסתים שכמו כבשוה. יש כבר כאלה כמה מגישים, שכל הזמן הם פתיחים כאלה, שוטפים את המוח של בני אדם. אוקיי, בסדר. אבל איזון, קצת איזון. אתה מטיל ספק ולחלוך ותנופת בכל העם היהודי לדורותיו עד ל-2019. עד ל-2019 זה תקופות של חושך שביהדות, פרימיטיביים וחשוכים וכו' וכו'. ועכשיו נגאלנו, 2019, עכשיו אנחנו נגענו לעולם נאור בחוקי יוצא בזה. עונו של עולם, איפה האיזון? איפה השקילות? איפה המתינות? עד כדי כך הגעת אולי לקרסוליים של הרמב״ם? הגעת לקרסוליים של רשב"ג? הגעת לקרסוליים של רש"י? הגעת לקרסוליים של... מה אתה יודע מכל מה שחכמי ישראל במשך הדורות הגיעו? מה? משהו מקצת החוכמה שלהם, משהו. אני אמרתי כשלמדתי בתל אביב ובפקולטה למשפטים, אמרתי לו, רבותיי, תראו, אנחנו כמשפטנים באמת מתפעלים לבית המשפט. אז זה לא ברק, אז רק תחיל דרכו, אבל מהפסיקה של השופט הגרנט, השופט הגרנט הבין שהם צריכים להניח יסודות למשפט הפלילי, וכל פסק דין היה רחב כדי להניח יסודות, לא רק הפסיקה הספציפית אלא יסודות וכולי. ובאמת כתבו מאמרים ופסקים. אז אמרתם, רבותיי, בואו ניקח את כל מה שפרסם השופט הגרנט, כל מה שפרסם השופט ברק, כל מה שפרסם השופט זילבר, כל מה שזה, בואו נשווה, רבותיי, להיקף של מה שעשה הרמב״ם. אמרתם, אז הוא זה הרמב״ם, בואו ניגש לרשב"א. עשרות אלפי תשובות, עשרות אלפי תשובות, חוץ מפירושים בכל אלה. אמרתם, אתם יודעים מה זה עם הספר? עם הספר, מה אתם חושבים? כעת נגענו, כעת אנחנו עם, לפני כן לא, בדיוק הפוך. אז יש כאן בעיה קשה, קשה מאוד, שאכן באמת כבר כל אחד מקובע. לכן אני אומר, אני דומע וצוחק, בדיוק כמו רבותינו רבי עקיבא והשלושה. אני דומע וצוחק, דומע כי כואב לי כל הצורה הזו של ההתבטאויות והשיצוי והכל, ואני צוחק במובן של תקווה, לא צוחק מלגלג, תקווה. דעו, ככל שיגיעו מטה מטה, כך ביום נעמים יתעוררו, יתעוררו.
אנחנו רואים כל פעם שיאים חדשים של מטה מטה.
כן, כן, בסדר. זה, האמין לי, האמין לי, האמין לי שכל ההסתערות הזו נובעת דווקא מתוך התרוקנות של החברה החילונית מערכים, מהפחד. לבוא ולהגיד הדתה, הדתה, זה פחד. כי איפה יש לך הדתה? איפה יש לך הדתה? כן, כלום. סיפרו לי שבפייסבוק, בתקשורת החופשית, כאן בקריית אונו, הוא שאומר, אנחנו נצא ונאכל במסעדות בשבת וכו' וכו', והם לא קבעו לנו את החיים. והרי המסעדות פתוחות בשבת. כן, והרי יש לך תחנות דלק, ואף אחד לא מדבר, לא מדבר. כל ההסתערות הזו באה מעולם מרוקן ומפחד. ומפחד. הם לא יגידו את זה, אבל זו המציאות. ולכן זה ישתנה, רבותיי. אין לי ספק, זה ישתנה. זה לא יישאר כך. שמתי לב שבערוצי, וזה הרי הדף שלי, זה לא משם אם אני מגיע ללינק או משהו, אבל שם זה הדף שלי, הערוצי. שמתי לב, כבר יוצאים אחרים ואומרים, רק רגע, מה קרה? יש בני אדם שהם, איך קוראים, ברמה כזו, שעוברים טיפול ומשתנים, לא כולם. אל תיקח את הגורמי הקצה שזה גרם להם לאובדנות וכו'. זאת אומרת, אף אחד לא אומר גם לגורמים כאלה שיעשו את הדבר הזה, כן? אבל אם בא לך אדם, אם בא לך אדם ואומר, אני רוצה להיות כמו כולם, מה אתה יכול להציע לי? אז אני אומר, צריך לבדוק את אנשי מקצוע. אם אנשי מקצוע אומרים שיש לך טיפול סיר שאתה יכול לסבול אותו ותהיה כמו כולם, תמלא את משאלות לבך לטובה מה שאתה רוצה.
מי שדיבר ברדיו היום על זה שהוא עבר שבע שנים טיפול אצל פסיכולוג דתי, וזה אז וזה
נכון, נכון.
אני שואל אותו, היית אצל פסיכולוג דתי או פסיכולוג חילוני? הוא אמר אצל פסיכולוג דתי, הוא אמר שהוא עבר את זה.
כן, כן. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר,
לא רוצים שידעו שזה אפשרי.
בדיוק, בדיוק. מה שאני רוצה לומר, זה לא דמוקרטיה, זה סתימת פיות. זה באים ואומרים, תחשוב רק ככה. למה לחשוב רק ככה? אם יהיה, איך קוראים, מישהו אמר למישהו בוויכוח, הוא אומר לו, אני חוזר ואומר לך, אם יבוא אליי מישהו שרוצה להיות רגיל כמו כולם, כמו כולם, והוא מתעץ איתי, האם אסור לי לבוא לומר לו, תבדוק אצל אנשי מקצוע, אם יש לך דרך טיפולית נסבלת, הוא רוצה להיות כמו כולם. ואתה בא ואומר לי, לא, 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 לא. למה לא? אז אתה אומר שכל אדם ימצא את עצמו, הוא רוצה ככה למצא את עצמו. לכן אני אומר, זה כבר לא חופש דיבור, זה לא דמוקרטיה, זה שיסוי וכו', אבל דווקא מתוך זה אני מאמין שיחולו שינויים. עכשיו בוא נתקדם הלאה. נאמר ככה, אנחנו נמצאים בסוף עמוד 383. ואין נכון רואה, אומר רבנו, שכבור בערו עליה משולם דובר זה, במה שאמר אומר רבי שמעון בן יוחאי על אנשי דורו, כפי שהיו ראיתי בני עליו והם מועדים, אם שניים הם אני ובני הם. כלומר, האם רשבי היה גאוון? לא. קוראים את הממרות שלו, רואים איזה אוהב עם ישראל הוא, איזה אמתן הוא, איזה גאון גדול הוא. אלא מה? הוא אומר, תראה, אנחנו פרשנו מן החיים, לא משנה בגלל אומות העולם, אבל גם זה היה בשבילם, פרשנו מן החיים, לא ראינו בעולם החומרי עיקר, אלא בעולם הרוחני. בעולם הרוחני, בדיוק. אז מודל כמונו זה תכלית בני האדם בעולם הזה. הלאה, ולפי כוח הומסאו האומן, שימו לב, ולפי כוח הומסאו האומן, זה דברי רבנו, זה דברי רבנו, הומסאו האומן להיות לסוות לבני עליו. אז שאלנו, למה השם כאילו ברא את אלה שהם לא בעלי החוכמה? לא בגלל ה-IQ, אלא בחרו יותר להתעל בחיים חומריים. למה השם ברא אותם? שיהיו לסוות לבני עליו, לשרת, ממציאים את כל מה שצריך להמציא. ושמה תחשוב שתועל הזו גלוהי אדרבו, יותר גדולו מן הראשונו, הלא תראה שהגוש ברוך הוא שאירה את הכפרים באורס. כאן רבנו, כמו שאומרים, נועז, הביא דוגמה מן התורה, שאפילו כופרים שדינם למחות כמו שבעה עממים, יש בקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו להחיד אותם אלא מעט מעט, כי הם עדיין משרתים אותנו, אנחנו בני עלייה. אז וכאן אומר רבנו, להיות לסוד לחסידים ואומרית עלה ותרומם, לא אגור השנו את מי? את הגוי כאן, הכנעני, הכופר, מפונחו בשונו אחף. למה רבותיי? פנטי האור, השמומו. זאת אומרת, שימו לב, כשהקדוש ברוך הוא ממשיך לקיים אותם, זה בשביל להמשיך לשמור על יישוב הארץ. הם תורמים, הם תורמים בעצם קיומם. וגם עניון זה, אומר רבנו, בערו חזל ואומרו, מי כי זה כל האדם, כל העולם כולו לא נברא אלא לסוות לזה, בשביל בני עלייה, פירושו ליתר לחברו. עכשיו רבנו ממשיך, איך זה הנה נתבורר מכל מה שאומרנו, זה דברי רבנו, שתחליף כל מה שבעולם, בעולם ההויה והפסד, כן, הוא איש שולם. שמתם לב איך הוא קורא לעולמנו בכדור הארץ? עולם ההויה והפסד. למה? כי כל הנבראים בו מורכבים, וכל דבר מורכב הוא בין הוויה והפסד. זו ההגדרה של רבנו על עולמנו, על כדור הארץ שלנו. להבדיל נעזוב סגר מהשמיים, אלא להבדיל מהישויות השכליות שהן אינן בנות הפסד. כן, כי הן ישויות שכליות והן אינן בנות הפסד. אז ובכן, הנה נתבורר מכל מה שאומרנו, שתחליט כל מה שבעולם הוא יועסב, הוא איש שולם, כולל החוכמה והמעשה. אפילו רבותי שהם מועטים, והרבים הם לא אנשי שלמות, הם בשביל האנשי השלמות. כמו שתיארנו, וחירון שמדבריהם עליהם השולם, עונו למדין שני הדבורים הללו, כלומר, החוכמו והמעשר ממה שבערו וממה שרומזו בסדק אומרו אין לו להגודש ברוך הוא בעולמו חוס מארבע עמות של ההלוכו. לפני כן אומר מורי, הרמב״ם הולך לפי דרכו, לפי שדתו, שמדובר רק בעולם הזה בלבד. שוב פעם, מה זה העולם הזה? כדור הארץ, בדיוק, כן? כלומר, מה שהוא גורע תחת ג'לג'ל יורח, כן? הלאה. והערה 699, כבר עמדנו על כך, מכאן משמע שאין חזרה במורה נבוכים על מה שכתב כאן. אלא כך היה סבור מתחילה שהאדם הוא נזר הברואים שרכבו מארבעה היסודות בעולם השפל, הכוונה הנמוך ביותר תחת גלגל הירח, ולא נזר הבריאה כולה. כבר הערנו את הערה הזאת. הלאה, אני חוזר עכשיו חזרה לדברי רבנו. הוא איש שולם כל אלה חכמו והמעשה כמה יושב בערנו, וכיוון שמדברי עליהם השולם עונו לא מבין שני הדברים הללו. כלומר החכמו והמעשה ממה שבערו וממה שרומזו בסדק אומרו אין לו להגודש ברוך הוא בעולמו חוס מארבע עמה של ההלכו. הביטוי הזה מאוד מאוד אומר דרשני. הרמב״ם, איש העולם הגדול, אומר אין לו בעולמו של הקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של ההלכה. מתי חייבים בתפילין, מתי לא חייבים בתפילין, מאכלות אסורות, זהו, זה התכלית, זה התכלית. רגע, אני מחדד את השאלה. עכשיו נשים לב. בערה של 700, אתם תראו, ראה חלק, שוט הריבד, לא הרבד, הריבד זה השאלת של התשובות של מורי, בסוף ספר זה, תשובה, הערה 2. שם כתב הרב חממי את דברי הרב בפירושו כאן משנת תשמ"ד. בסוף הספר יש תשובות של בורי לשאלות שמשאל על ההקדמה של רבנו, ההקדמה הזאת. ביניהם הוא נשאל על הביטוי הזה שאין לו להגוש ברוך הוא בעולמו, אלו ארבע עמות של הלכה. ואנחנו עוד מעט נראה, מיד, רק רגע, עוד מעט נראה שם. אבל מה? אני בינתיים קורא את דברי מורי כאן. הרמב״ם התחיל באמרה הזו וסיים בה את כל נושא המחקר הזה. כבר למדנו מקודם שהרמב״ם מפרש אותו ארבע עמות של הלכה לא הלכה בלבד, זה כבר למדנו בשבוע שעבר, אלא כל עולם המדע, כפי שכתב גם בהלכות תלמוד תורה, שלימודי הפרדס הם בכלל הגמרא הם, כן? והערה 702, לפי דרכו של הרב, בפירוש דברי רבנו, עיין חידושו המיוחד לא בהלכות תלמוד תורה וכו', כן? וכבר אמרנו בשבוע שעבר, אין הכוונה תעסוק במדעים, כזהו. אי אפשר בלי תורה ומצוות. התורה ומצוות מעצבים את האישיות של האדם, את המידות שלו. אבל עלינו לדעת שהתורה רוצה להכשיר את נפש האדם להיות בתקיבול ותשתית טובה, שעל התשתית הזו יוכל להשכיל ולדע את השם אלוהיו באמצעות כל המדעים. לא מבעיה שהוא זקוק להתעסק במדעים כדי לדעת איך לחיות לפי ההלכה, אלא שכאמור ההלכה מעצבת את אישותו של האדם, ואז האדם ורק אז יכול לעלות מעלה מעלה לדע את השם. עכשיו נשים לב רבותיי, בואו נלך, באיזה עמוד אמרת? תתבע בסוף בנספח,
סימן ה',
תתבב. יש כן סימן ה', נכון, שוט הריבד, סימן ה', זה בעמוד תתבב. שאלה, כך מורי נשאל באחת השאלות ששאלו אותו, לא בשיעור. מה שאנחנו קוראים זה שאלות ששאלו אותו באמצע השיעור. השאלות האלה הופנו אליו בכתובים. אז השאלה, אחת השאלות הייתה, בהקדמתו למשנה, מביא הרמב״ם את ממרת חז"ל במסכת ברכות, אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה, ושם הוא מקשה לכאורה על אמרה זו ואומר שיש להבין אותה כפשטה, כיוון שלא ייתכן שבזמן שם ועבר לא היה לה קדוש ברוך הוא בעולמו כלום. זאת אומרת, רבנו כדי לפתוח את הביטוי הזה אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה, אז על מנת שנהיה נכונים לקבל את הפרשנות הרחבה שלו, זה לא הלכה במובן הצער אלא זה כולל את המדעים ולא רק הלכה במובן הצער, אז לכן רבנו מציא אומר, רק רגע, בזמן שם ועבר שעוד לא נתנה התורה, רק שבע מצוות בני נוח, אז מה, במה מתמצא כל אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה? עד כדי כך? כן, שם המצוות? וכולי. זה שאלה מאתגרת. שאלה מתגרה ומאתגרת. כן? עכשיו, בקשה לי מאוד, זה השואל שואל את מורי. הרי מה שכתוב במסכת ברכות הוא, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא. ואם כן, איך ייתכן להקשות לכאורה על שם ועבר שהיו לפני בית המקדש? כלומר, השואל בא ואומר, רק אחרי שחרב בית המקדש? אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בסדר, מה אני יכול לעשות? כאלה, אכזבו אותי, די לי לפחות בארבע אמות שלך. ככה שואל מבין את נימת הדברים שחזל, שהם אומרים, חרך אובן לדס, מה נעשה? פושעים, רשעים, כמה שרציתי לעשות מהם. עם נבחר, אתה בחרתנו. לא הצלחתי, אז לפחות ארבע אמות שלך. אז אם כן, איפה אומר השואל? אז למה רבנו אומר, אז למה הרמב״ם מביא ראיה משם ועבר? אז עוד לא חרב ונמדש. אז היה מצב אופטימלי, אידיאלי, כן? עוד לא היה מה לתחזב. כאילו רבותיי, לא היה אז דור הפלגה, דור סדום ועמורה, דור המבול, כן, כאילו רק חורבן המקדש זה מהווה את הזה, כן? אבל ככה שאל מורי, ישיב לו תשובה, איני מבין את הקושיה, כי בזמן בית המקדש יש קורבנות, ובזמן שאין מקדש לפניו מה יש לו לקדוש ברוך הוא? אך לאחריו יש לו ארבע אמות של הלכה, וזוהי קשת הרמב״ם. כמובן שהתשובה הזו של מורי צריך נגר ונגר בפרקנה, כי היא מאוד מתוחכמת, כי כיוון שהוא רואה שהשואל שאל, מה זה רק אחרי חורבן אמרו מה שאמרו, אז לכן הוא אומר לו, אני מבין את הקושיה, כי בזמן בית המקדש יש קורבנות, ובזמן שאין מקדש לפניו מה יש לו לקדוש ברוך הוא? כלומר, אם אתה אומר אחרי שחרב בית המקדש אין לו הקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה, יפה, אוקיי, עזוב, עוד לא הלך שם מעבר. אומר, בזמן שאין מקדש, כן, לפניו מה היה לו לקדוש ברוך הוא? כן, זאת אומרת הוא מאתגר את השואל, צא מהקופסה הקטנה שלך, תחשוב בגדול, אל תחשוב בקטן, מה יש לו לקדוש ברוך הוא? אך לאחריו יש לו ארבע אמות של הלכה. אז בזוהי קושת הרמב״ם. עכשיו הרב חמאמי כותב בערה אחת בשאלות ותשובות לרבן חותר בן שלמה, הובאו דבריו בספר חשיפות גנוזים מתימן ובמהדורת מורי בתוך ספר מחשבה ומוסר, באר מאמר זה, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה בדרכו. ומור יאיר שם, ואתם אשר מחבר נתם את דבריו הנפלאים של הרמב״ם שם ונכנס למיסטיקה הזו עד כאן שונו. רבנו חותר דווקא הולך בשיטת רבנו, אבל באותה תקופה היו מעורבבים. מה פירוש? היה להם גם מיסטיקה וגם רציונליות והוא מתמודד עם הדבר הזה של ארבע עמוד של הלכה. רבן חותר והביא שם פירוש מיסטי, אמר מורי חבל עזבת באר מים חיים את הפרשנות הנפלאה של רבנו והלכת לתת לך הסברים מיסטיים. אוקיי, הערה שתיים, לנו דעתי, זה אומר רב חמאמי, בנוסחת הרמב״ם בתלמוד לטה מיום שחרב בית המקדש.
מדרש
מאיפה? מה? במסכת ברכות. במסכת ברכות הוא אומר, לענו דעתי, כאומר הרב חמאמי,
לא כתב
במסכה של הגמרא של ברכות שהייתה לפני רבנו, לא היה מיום שחרב בית המקדש, כן? וכן הוא משחת איך הוא מעיז לומר דבר כזה? מה, סתם כל אחד יתחיל לשלוף לו כל מיני השערות? שימו לב, וכן היא נוסחת השאילתות. השאילתות זה רבחי גאון המגונים, כן? ושם כתוב, ושם לא כתוב מיום שחרב בית המקדש, אלא פשוט אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמוד של הלכה, ללא כל קשר עם חרבן בית המקדש כאן בעיקר, כן? אז ממילא כל השאלה של השואל או הסתמכותו לא קיימת בכלל, כי הרמב״ם לא התייחס דווקא לבית המקדש או לא לבית המקדש. וכמו שהעיר כל כך, על כך צריך להיות, לא כל כך, צריך על כך, כן? כן, וכמו שהעיר על כך, בעמק שאלה שם, גם לדעת הרמב״ם, ולפי זה קושה מעיקרה לטה. עכשיו שימו לב, הרב חמאמי מעיד, וכשלמדנו לפני מורי, בשנת תשמ"ד, גזול המתעדים, הרב אברהם חמאמי, מתי למד, כתב בגיליון, כל הערות של מורי, כן? תרץ מורי באופן אחר, כי קודם החורבן היה מקדש וקודשיו. ותכליתו ברבנו במורה נבוכים, מה עושה המקדש לנו כיחידים, כאומה, כאנושות? אינמה, אפילו קודם חורבן המקדש, ולאו דווקא נקט, עד כאן. ואגב, בהקדמה לפירוש המשנה, חסר בערה טבע בלבד, 400 בשלחה בלבד, עד כאן. בין כך ובין כך, נחזור חזרה לענייננו, ואנחנו נמצאים בעמוד 385, שבעצם מה זה נקרא 400 של הלכה לפי רבנו? זה כולל את המדעים ולא את המובן הצער בלבד של 400 של הלכה. עכשיו רבנו אומר ככה, אוכבור התרחגנו מאוד מהעניין של רוסינו. מורי מאיר אפילו בלכות תלמוד תורה קבע עתים הרבה מאוד ללימוד השכלה מחשבה. זאת אומרת, מי יקרא בלכות יסוד התורה, כמה הקדיש רבנו בשביל עניינים אלה. כן, זה חלק בלתי נפרד מלימוד תורה, כן? וראשית דרכו של האדם חייב לשקוע בהלכה, בידיעת יסודות ההלכה. עכשיו דברי רבנו, אבל העלינו דבורים מעילים לא אמונו, מזורזים על הלימוד, ואינו מגלה ערך לפי דעתי. ואחזור למטרתי. שוב מורי מאיר חוזר שהדברים הללו לא כדי להרחיק את כל אדם מהמדע ומשקיעה בלימוד ויעסק בענייני העולם, כן? כי לא כוונה שהרמב״ם איתם לשמוע, תדע מה, תעדיף את הפילוסופיה, תעדיף את המדע, תלמוד תורה תקדיש מעט. לא חלילה, אלא כל הלימוד תורה שלך צריך להיות צמוד למדע. יש מאמר למורי שלימודי חול זה לא לימודי חול, אצל הרמב״ם זה לימודי קודש. עכשיו קל להגיד במובן המושגי, זה קל להגיד. כשהגיתי את הרעיון לייסד את יישוב חשמונאים, לא משנה מה קרה, למה בסופו של דבר לא הלכתי לשם, זה כבר לא קנה מקום, כי באמת היה לי אכזבה גדולה, אבל אני הנחתי תוכנית לבניין מוסדות חינוך מגיל קטן עד הגיל המבוגר, הבוגר, הבוגר, באופן כזה ששום דבר אין בו הפרדה בין לימודי חול ולימודי קודש. כבוגר של ישיבה תיכונית, אחר כך מאוחר יותר הרציתי גם בפני ראשי ישיבות ומנהלים של ישיבה תיכונית, התלמיד מצוי בקונפליקט עצום בין לימודי חול ובין לימודי קודש. הרמים מטפחים העיקר קודש, המורים של לימודי חול מזנבים בו מתמטיקה, היסטוריה, ציון, עוד ציון, עוד ציון. הוא קרוע בין שני עולמות שלכאורה מתחרים או מתנגשים, ויש מי שמצליח לשלב ביניהם ולעבור את זה. יש מי שנשברים, נשברים ונפלטים. יש מי שמעדיפים את התעודה, דהיינו בגרות, ואז זה בעל חשבון הגמרא. ויש מי שמעדיפים את הגמרא על חשבון הבגרות. וכאמור, אין איזושהי תוכנית אשר תגרום לתלמידים וגם לרבנים וגם למורים להבין שזה לא שני עולמות מתחרים אלא משלימים זה את זה. ואז מה? אמרתי דוגמה, כשאנחנו היינו ילדים בית ספר יסודי, אז היינו יוצאים ללימוד חקלאות. מה זה לימוד חקלאות? המורה יוצא איתנו, אומר לנו בואו נעשה ארוגה, כן, ארוגה, וכאן אנחנו נזרע ככה וכאן אנחנו נזרע ככה, כן. עבודה פיזית קצת משעשעת, הרבה לימוד בזה אין. הוא לא מלמד אותך משהו על הצמח ועל הכל, אלא נזרע מזה, נזרע מזה. זה קצת יפה שאחר כך אתה רואה שזה צומח וזה גודל, ומה שעשית זה הלימוד החקלאות שלמדנו בתי ספר יסודיים. אמרתי לו, לא כך צריך להיות, אלא קח את משנה כלאיים, ואז תגיד להם, ילדים, אתם רואים את הצמחים האלה? זה נקרא מין בפני עצמו, כי המאפיין שלו הוא כזה וכזה. וזה נקרא מין אחר, כי המאפיין שלו הוא כזה וכזה. אני מלמד אותו מדע, מדע. וההלכה אומרת, לא תזרע שדך כלאיים. וצריך להרחיק הרחקות של שישה טפחים. ויש לי ערוגה קטנה, איך תלמידים יקרים אוכל, אני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה, איך אוכל לעשות את זה? ואז פותחים גם את המשנה מסכת כלאיים, רואים איך עושים בצורה של משולשים ועם הרחקות, שמנצלים את הערוגה הקטנה לערוגונות קטנות עם מקסימום זנים, אבל עם לימוד גיאומטריה, בוטניקה, אגרונומיה, הכל אתה לומד עם המשנה, עם המשנה, בתוך המשנה, ועם פעילות פיזית. זה מרתק. זה לא לימודי חול ולימודי קודש. זה הכל חדו. חדו. בקריית ארבע היה גר שפתח תלמוד תורה שם. אמרתם, לא יודעים מה זה התורה. אני כגוי שבא לה, אני מתפעל. לימד את הילדים את ויקרא. מה אתה לומד ויקרא? ואם נצון קורבנו, ואם זה, זה מה משעמם, איפה, אין לנו, לא מקדש, לא שום דבר. בא, שחט לפניהם את הכיסא, שחט לפניהם את הכיסא, לא שום צלם את זה בווידאו, הכל, כן? מראה להם את הקבע, מראה להם את הלב, מראה להם את החלב, מראה להם את הריאה, מראה להם מה כתוב בפסוק, מראה את החבלנדים. זאת אומרת, אתה לומד מדע משולב, לא שני עולמות סותרים, אלא משלימים, זה מרתק, וזה מגיל רך, זה מגיל רך, בצורה כזו, וכן הלאה. אז בניתי תוכנית כזו, אז כאמור זה לא יצא בגלל סיבות אחרות, לא, לא משנה. אבל זה מה שרבנו מתכוון, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של אחת. שהכל זה משולב ומשלים זה את זה. ברור? עכשיו, איפה הגעתי? ב-385, נכון? כבר התרחקנו מאוד מהעניין שרצינו. אפילו בהלכות תלמוד תורה קבע עתים הרבה, הרבה מאוד ללימוד, ללימוד השכלה, מחשבה, עניינים אלה בראשית דרכו של האדם חייב לשקוע בהלכה בידיעת יסודות ההלכה. אבל זה רבנו, העלינו דבורים אילים לא אמונו מזורזים על הלימוד ואינו מגלה ערך לפי דעתי ואחזור למטרתי ומורי מאיר. שוב חוזר שהדברים הללו לא כדי להרחיק את כל האדם מהמדע ומשקיעה בלימוד ויעסוק בענייני העולם, לא, אלא כדי לזרז שהאדם ישתדל לעלות את עצמו, ישתדל להיות אדם, ישתדל להיות אנוש. והשואל שואל את מורי, כל אדם הוא מרוב העולם שאינו בעל כישרון, והרי איך ירצו להגיע לשלמות הזו? תשובה, נכון, אבל כל אדם יש לו מעלות וכל אדם חייב ללמוד, וזה מה שהרמב״ם דורש מאיתנו. כלומר, השם נתן לבני אדם את הנתונים, עכשיו כל אדם ואדם לפי בחירתו יסבק את עצמו איפה הוא נמצא. האם הוא נמצא אי שם בכלל לא מתעניין לא במדע ולא בתורה? האם הוא נמצא אי שם שמתעניין במדע ולא בתורה? האם הוא נמצא אי שם שמתעניין בתורה ולא במדע? האם הוא נמצא בתוך אותו קבוצה שמשלבת מדע ותורה כדי לדעת השם? זה לפי בחירה חופשית. ונכון, ראיתי בני עלייה ומועטים, אבל יש תכלית לכל אדם, לכל נברא, יש תכלית כוללת, כן? זה בעצם מה שראינו. עד כאן.